סוכה דף למתת, מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה, במילים לברך יברך. לפני כל מצווה שאנחנו באים לקיים, אנחנו מברכים ברכה ברכת המצוות. הפלא הגדול, המשנה אומרת שכשבאים לומר הלל בחג הסוכות, מקום שנהגו לברך, יברך. מה אתה מבין? שבמקום שלא נהגו לברך, לא חייב לברך. הרי זה מצווה לומר הלל, וציוונו לקרוא או לגמור את ההלל. אז מה זאת אומרת מקום שנהגו לברך, רק שם יברך? אלא אמר רבי, לא שנו דברי המשנה שאומרת שהברכה תלויה לפי המנהג, רק במקום שנהגו לברך, רק שם צריך לברך, אלא בברכה מיוחדת שמברכים בהלל לאחריו, יללוך השם אלוקנו, עד ברוך אתה השם מלך מהולל בתשבחות. הברכה של אחרי ההלל, אם נוהגים לברך, יברך. מקום שנהגו שלא לברך, לא יברך. היום כולם נוהגים לברך. אבל הברכה להלל לפני אמירת ההלל, הברכה שלפניו, מצווה לכולם לברך. דאמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, כל המצוות כולם מברך עליהם לפני עשייתם. והוא משתמש במילה עובר, עובר לעשייתם. שואלת הגמרא, מי אמר שעובר זה הכוונה לפני? ומה אם אשמה די עובר לשני די הקדומי הוא? זה הכוונה לפני. אז הגמרא מביאה לזה מספר מקורות מהפסוקים. מקור ראשון, דאמר רב נחמן בר יצחק, דכתיב, כתוב שדוד המלך סבל רדיפות נוראיות באחת התקופות, לא פחות ולא יותר, הבן שלו אבשלום רדף אחרי אביו דוד, לא עלינו להרוג אותו. אחימץ, ככה היה שמו, הצליח לנקום באויבי דוד המלך, וגם אבשלום נהרג. הוא בא לספר את הבשורה לדוד המלך. אמר לו, יואב בן צרויה, אל תלך אתה בעצמך לספר דבר כזה לדוד המלך, שהבן שלו נהרג. תשלח את הקושי שהוא יגיד. טוב, בהתחלה הוא באמת שלח את... יואב בן צרויה שלח את הקושי שילך ויבשר לדוד, אבל אחימץ הלך בדרך קצרה יותר, וירץ אחימץ דרך הכיכר, ויעבור את הקושי, הוא הצליח להקדים להגיע לפני הקושי. רואים פה שויעבור זה הכוונה שהוא יקדים. אביי אמר מקור שני מהפסוק שעובר זה הכוונה לפני, מאחה, כשיעקב אבינו פוגש את אחיו עשיו, אז הפסוק אומר, כשהוא חזר מלבן, יעקב אבינו בא לפגוש את עשיו, והוא עובר לפניהם, לפני נשותיו, זאת אומרת, יעקב אבינו עבר לפני רחל, לאה, בלהה וזלפה, ולפני בניו, והשתחו ארצה 7 פעמים. יעקב אבינו השתחווה. כתוב, והוא עבר לפניהם, עובר לפניהם. אתה רואה שלפניהם ועובר זה אותו דבר. אתה רואה שהוא הקדים את נשותיו ואת בניו, וכתוב לשון עובר, והוא עבר לפניהם. מקור שלישי מהפסוק, והיא בית עם המאחה. זה לעניין, כשנחזור בעזרת השם מהגלות בקרוב, הפסוק אומר, ויעבור מלכם לפניהם, הכוונה שמלך המשיח יעבור בראש כל עם ישראל, והשם בראשם גם לפני מלך המשיח. אז רואים שויעבור מלכם לפניהם, מלך המשיח יעבור לפני כולם. אז כשכתוב עובר, הכוונה להקדים. על כל פנים אומר שמואל, שלפני כל מצווה ומצווה צריך לברך ברכה, לכן גם לפני אמירת ההלל צריך לברך ברכה, ומה שהמשנה אומרת שמקום שנהגו לברך שם יברך, זה כוונה לברכה של אחרי אמירת ההלל. המשנה הבאה עוסקת לעניין שנת שמיטה, שנה השביעית, אסור לעשות עבודות בשדה, והפירות שצמחו יש בהם קדושת שביעית, וגם יש הלכה מאוד מאוד חשובה שהתורה אומרת, ולבהמתך ולחיה אשר ברצך תהיה כל תבואתה לאכול. חכמינו זכרונם לברכה דרשו שצריך תמיד שבשדה יהיו פירות, ואם נגמרו פירות מסוג מסוים בשדה, צריך כל אחד ואחד לבאר מהבית שלו את אותם פירות, כדי שתמיד יהיה לחיה בשדה, ורק אז יכול גם להיות לבהמתך שבבית. זה נקרא מצוות ביאור. כל פרי וכל סוג יבול, יש לו זמן אחר שהוא נגמר בשדה, ואז צריך לבאר אותו מהבית. יש אומרים להפקיר אותו בפני 3 וכולי, בכל אופן זה מצוות ביאור. עכשיו, מה עושים לגבי מצוות 4 תמינים, כשיוצא שנת שביעית, האתרוג קדוש בקדושת שביעית? מה עושים? אז המשנה אומרת ש... אסור לשלם כסף על האתרוג, אלא רק על הלולב. לכן הלוקח לולב מחברו, והכוונה עם הארץ, יש גורסים מפורש עם הארץ, ככה כותב רש"י, נראה לי דלוקח לולב מעם הארץ גרסינן. מדובר פה באחד כזה שלא מקפיד כל כך על דיני שביעית, אם הוא לוקח ממנו לולב בשנת שביעית, אז העם הארץ נותן לו אתרוג במתנה. אסור לשלם לעם הארץ על האתרוג, על הלולב מותר לשלם. הגמרא תעמיד שמדובר פה שהלולב אין בו קדושת שביעית, לכן אפשר לשלם עליו. אבל לשלם על האתרוג אסור. לפי שאין רשאי ללוקחו מעם הארץ בשביעית, אסור לי לקחת אתרוג מעם הארץ בשנת שביעית, ולשלם לו כסף על זה. כי הכסף הזה יש לו קדושת שביעית. כשאני קונה פירות של שביעית ואני משלם על זה כסף, הכסף ששילמתי יש לו קדושת שביעית. וכשאני נותן את זה לעם הארץ, יש חשש שעם הארץ לא ישמור על הכסף הזה, כמו שצריכים לשמור על כסף שקדוש בקדושת שביעית. דהיינו, מבאר רש"י, שכשמגיע הזמן של הביאור שצריכים להוציא מהבית פירות שביעית, אז צריך גם כן לבאר את הכסף של פירות השביעית. ועם הארץ חשוד שהוא לא יבאר את דמי הפירות, לכן אסור לתת לו כסף שיתקדש בקדושת שביעית. אני לא יכול לקחת ממנו אתרוג שקדוש בקדושת שביעית, כי בתשלום, כי כשאני משלם לו, הכסף הזה מתקדש בקדושת שביעית, והוא יצטרך בזמן הביאור לבאר את הכסף הזה, והוא חושדים בו שהוא לא יבאר, אז אני לא יכול לתת לו כסף. אז מה אני עושה? קבל ממנו את האתרוג במתנה. תראה, זה רעיון טוב, לא צריך להגיע דווקא לשנת שביעית, אם הוא מוכן לתת לך אתרוג במתנה. שואלת הגמרא, ואם לא רצה ליתן לו במתנה, יש כאלה שזה הפרנסה שלהם למכור אתרוגים, למה שיחלק אתרוגים במתנה? מהו, מה יעשה אז? אמר רב הונא, יש פתרון. כמה עולה הלולב? 100 שקל. כמה עולה האתרוג? 200 שקל. תשלם לו על הלולב 300 שקל, רק על הלולב. מבלי עלי דמי אתרוג בלולב. ואז את האתרוג, הוא משלם על הלולב פי 3 נגיד, 300 שקל. בתוך ה-300 שקל מובלע הכסף של האתרוג, אבל הוא לא משלם על האתרוג, הוא משלם רק על הלולב. את האתרוג הוא יקבל במתנה. שואלת הגמרא, מה בא לתת לעם הארץ כסף של אתרוג? ולהיטב לי בעדיה. למה צריך להבליע דמי אתרוג בלולב? עונה הגמרא, לפי שאין מוסרים דמי פירות שביעית לעם הארץ, כמו שביארנו. אני לא יכול לשלם לעם הארץ תמורה של פירות שביעית בתשלום של כסף. אסור שיהיה לו כסף שהוא מקבל בתמורה לפירות שביעית, כי הכסף מתקדש בקדושת שביעית, חוששים שהוא לא יבאר את הכסף בזמן הביאור של פירות שביעית, כמו שביארנו. דתניא ברייתא, אין מוסרים דמי מקח, דמי תשלום של פירות שביעית לעם הארץ, יותר ממזון שלוש סעודות. כמה שהוא צריך למזון שלוש סעודות, שזה סעודות, ביום רגיל אדם אוכל שתי סעודות. בשבת צריך לתת לכל אדם מזון שלוש סעודות, ומכיוון שאם הוא קונה ממנו לפני שבת הוא צריך לתת לו מזון שלוש סעודות, אז גם כשהוא קונה ממנו כל יום בימות השבוע, הוא כבר משלם לו סכום שאפשר לקנות עם זה מזון שלוש סעודות, כדי שעם הארץ יוכל לחיות ולהתקיים. אז לכן תקנו חכמים שמזון כדי שלוש סעודות מותר כן לשלם לו, אבל דמי אתרוג זה הרבה יותר יקר ממזון שלוש סעודות, ולכן את זה אסור לתת לעם הארץ. וכי אם תיתן לו ממון יותר ממזון שלוש סעודות, חוששים, כמו שאמרנו, שהוא לא יבאר את דמי הפירות שביעית, הוא לא יבאר אותם בזמן הביאור. ואם חבר שהוא כן מקפיד על השביעית, מסר כסף דמי שביעית לעם הארץ, תשלום של דמי שביעית לעם הארץ, יותר ממזון שלוש סעודות, מה יעשה החבר? יש פתרון. יאמר, הרי מאות הללו שמסרתי לעם הארץ, יש עליהם קדושת שביעית, יהיו מחוללים על פירות שיש לי בתוך ביתי, שהם לא של קדושת שביעית, ועכשיו הם יתקדשו בקדושת שביעית שיש על הכסף שנתתי לעם הארץ, ואז הכסף כבר אין בו יותר קדושת שביעית, וגם אם עם הארץ לא יבאר אותם בזמן הביאור של פירות שביעית, הוא לא יבוא לידי מכשול. עכשיו, אותו חבר, הפירות האלה, שעליהם הוא חילל את הקדושה של הכסף שיש בידיו של עם הארץ, הפירות עכשיו קדושים בקדושת שביעית, אז מה הוא יעשה עם הפירות האלה? החבר בא לביתו, לוקח את הפירות שעליהם הוא חילל את הקדושה של הכסף, ואת הפירות האלה אוכלם בקדושת שביעית. קודם כל הוא מקפיד, שכשמגיע הזמן הביאור, אם יש לו פירות הוא מבאר אותם מהבית, וגם בזמן של לפני זמן הביאורים הוא בא לאכול או להשתמש עם הפירות האלה, הוא משתמש בהם בקדושה. דהיינו, לאכול או לשתות או לסוך בהם או להדליק בהם נרות, שזה הנאות שמותר לעשות בפירות שהן בקדושת שביעית. עכשיו, מזון שלוש סעודות, כסף של מזון שלוש סעודות, מותר כן לתת בתשלום לעם הארץ תמורת הפירות. כל זה במה דברים אמורים? בלוקח מן המופקר. אתה יודע שעם הארץ, נכון הוא עם הארץ, נכון אתה חושד בו, אולי הוא לא הולך לבאר מהבית את הפירות או את הכסף של הפירות של שביעית בזמן הביור, כשחייבים להוציא את זה מהבית, אבל קצת יראת שמיים יש לו. אתה יודע שעם הארץ הזה לא שמר פירות של שביעית, הרי צריך להפקיר את הפירות. הוא הפקיר את הפירות והוא לא שמר עליהם. דווקא בלוקח מן המופקר. הוא רואה שהחבר יודע שעם הארץ לקח את זה משדות מופקרים את הפירות האלה. אז הפירות האלה לא היו שמורים, זה נקרא שמור. פרי שהיה שמור בשנת שביעית, רש"י אומר שאסור לקנות את זה מעם הארץ. בתוספות מביא שזה אפילו נאסר. הפירות האלה שלא נזהרו להפקיר אותם, תוספות מביא שזה נאסר. אז לכן אנחנו חייבים לוודא שעם הארץ הזה זה בסדר שהוא מקבל רק מזון שלוש סעודות, ממון של מזון שלוש סעודות, וזה מותר לתת לו, אבל אתה צריך לדאוג שהפירות שהוא נותן, באמת יהיו פירות שהיו מן ההפקר בשנת שביעית, ולא פירות שהיו שמורים בשנת שביעית. אבל בלוקח מן המשומר, אם אני יודע שהשדה שמשם עם הארץ בא למכור לי פירות שביעית, השדה הזאת הייתה מגודרת ושמורה, והפתח היה נעול, אפילו למסור לו מעות בכחצי עשר, ממש בקצת כסף אסור. הוא, לפי רש"י, כי הוא חשוד לעניין דיני שביעית, מכיוון שהוא לא מפקיר את השדה שלו לעניים, והוא מצניע את הפירות בשביל למכור אותם, ואם כן, זה שאתה רואה שהוא כל פעם מוכר קצת, ולוקח רק כדי מזון שלוש סעודות, זה הערמה. זה סוג של ערמומיות. הוא עושה תחבולה למכור, הוא מרוויח און מפירות שביעית, רק הוא כל פעם מוכר כדי מזון שלוש סעודות. כל יום הוא מוכר כמה וכמה 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 פעמים כדי מזון שלוש סעודות, בסוף הוא נהיה עשיר. אסור להתעשר ממסחר בפירות שביעית, לכן אתה אל תשלם לו כסף. ככה מבאר רש"י. אם זה מפירות שמורים, אתה רואה שהוא שומר על הפירות והוא לא מפקיר אותם, ומשם הוא בא למכור לך פירות שביעית, אל תיתן לו אפילו לא חצי, עכשיו הגמרא אומרת אפילו לא חצי שר, אפילו לא פרוטה, אל תיתן לו. כי אנחנו חוששים שהוא הולך ועושה סחורה בפירות שביעית, והוא הולך ושומר את הכסף, הוא כל פעם מוכר כדי מזון שלוש סעודות, זה בוודאי שאסור לעשות סחורה בפירות שביעית. אבל אם זה מן המופקר, אם אתה יודע שהוא לקח לך פירות משדה שהייתה הפקר בשנת שביעית, אתה יכול לקנות ממנו את זה בכדי שווי של מזון שלוש סעודות. שואלת הגמרא, מטיב רב ששת מן המופקר, מותר לתת רק כדי מזון שלוש סעודות ותו לא? מה אתה בא ואומר כאן? שמותר לתת לעם הארץ תשלום על הפירות רק ממון כמה ששווה כדי לקנות מזון שלוש סעודות ולא יותר. וזה בתנאי שאתה יודע בוודאות שהפירות שהוא מוכר לך זה פירות שהיו הפקר. מה, ואם זה פירות של הפקר אתה לא יכול לתת לו תשלום יותר ממזון שלוש סעודות? והרי ורמיני, למדנו משנה מסכת שביעית, יש כל מיני סוגים של מאכלים מאוד זולים שאף אחד לא שומר אותם, הם תמיד הפקר. ועם כל מיני דוגמאות, הפיגם שזה סוג של עשב, והירבוזים שזה עוד סוג של עשב, והשיטים, האספרגוס קוראים לזה, וחלוגלוגות, סוג של עשב בר, והכוסבר שבערים, שהכוסבר שגדל בערים הוא פחות חשוב, אבל כוסבר שגדל בגינה הוא יותר חשוב, אז לא עליו אנחנו מדברים. והכרפס, הכוונה לשחליים, אותו כרפס שגדל בנערות שהוא פחות חשוב, והגרגיר של אפר, הצמח הגרגיר שגדל באח, הוא איפה שהמראה של הבהמות, שהוא זול, הוא מופקר, יש אבל גרגיר שגדל בגינה שהוא לא מופקר, הוא כן חשוב. אז לעניין כל אלה שהם מופקרים תמיד, אף אחד לא שומר עליהם, הם בכל מקום הם גדלים, לוקחים את זה מי שרוצה, אף אחד לא שומר את זה. לכן יש בזה כמה דינים. קודם כל, פטורים מן המעשר. כל שנה. אני לא צריך לתת מעשרות מהירקות האלה, כי יש כלל שדבר של הפקר פטור ממעשר, ואלה הם הפקר. הם לא חשובים. עוד דבר, וניקחין מכל אדם בשביעית. גם אם זה מתקדש בקדושת שביעית, הפקר מתקדש בקדושת שביעית כמובן. צריך להפקיר את כל השדות הם קדושים בקדושת שביעית, הפירות, היבול. למרות שהם הפקר, יש להם קדושת שביעית, ואני יכול, אם מישהו בא למכור לי את זה, אני יכול לשלם לו. עכשיו, לא כתוב כאן שאני צריך לשלם לו רק מזון שלוש סעודות, גם אם הוא עם הארץ לא כתוב שצריך לשלם לו רק מזון שלוש סעודות. מה הסיבה שהרשימה הזאת של הסבים והירקות, אנחנו אומרים עליהם שהם פטורים ממעשר והם ניקחים מכל אדם בשביעית, לפי שאין כיוצא בהם נשמר. זה הפקר. עכשיו, לא כתוב כאן את שתי ההגבלות, שאם זה עם הארץ או שזה לא עם הארץ, ואם זה עם הארץ אתה יכול רק לשלם לו כדי מזון שלוש סעודות. אז אם כן נראה שאפשר, אם זה, מכיוון שהירקות האלה והסבים האלה הם הפקר, גם אם אני קונה מעם הארץ אני יכול לשלם לו יותר מכדי מזון שלוש סעודות. נותרת סגמרה, מה פתאום? הוא מוטיב לה והוא עצמו מפרק לאותו רב ששת שהקשה, הוא בעצמו גם מתרץ ומבאר איך הברייתא מדברת. בכדי מן שנו, מדברים פה בכדי מזונותיו של שלוש סעודות, זה מה שנאמר שאפשר לקנות בשנת שביעית, את הירקות האלה, את הסבים האלה של ההפקר מעם הארץ, אבל יותר מזה לא. וכן אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, בכדי מן, כדי מזונות שנו. שואלת הגמרא, מן זה מזונות? ממתי? מהי משמע דאי מן? לישנה דמזוני הוא. אמרת הגמרא, דכתיב לגבי דניאל, שאמרו להזמין את כל צורכי הסעודה, וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת המלך. זאת אומרת, רואים שהוא, וימן, הכוונה, מלשון אולי מימון, אבל מלשון מזון, הוא נתן להם מזון מהפת של המלך. אז אם כן, וימן, הכוונה לשון מזונות. ובאמת אותו רב ששת מבאר שמה שכתוב שאפשר לקנות מכל אדם, גם מעם הארץ, מאותם ירקות, אותם מסבים של הפקר, זה רק אם אתה משלם לו עד סכום של כדי מזון שלוש סעודות ולא יותר, כמו שאנחנו באמת הוקמנו. טוב, על כל פנים, למדנו במשנה שכשאתה בא לקנות ארבעה תמינים בערב חג הסוכות של שנת שביעית, אתרוג אתה לא יכול לשלם, אתה לא יכול לשלם על האתרוג, רק על הלולב. למה אתה, על האתרוג אתה לא יכול לשלם? כי הוא קדוש בקדושת שביעית, אני לא יכול לשלם לסוחר יותר מכדי מזון שלוש סעודות. אבל אני משלם לו יותר מכדי מזון שלוש סעודות, אני הרי משלם לו על הלולב. שואלת הגמרא, יאחי, אם אסור לתת דמי שביעית לעם הארץ יותר ממזון שלוש סעודות, לולב נמי, גם לולב יהיה אסור לי לקנות מעם הארץ יותר מכדי מזון שלוש סעודות. עונה הגמרא, גם אם מדובר פה בלולב, ובלולב יש קדושת שביעית, כמו שהגמרא תגיד בהמשך, ואנחנו נעסוק בזה בלי נדר בשיעור הבא, אבל על כל פנים פה מדובר בלולב כזה שאין בו קדושת שביעית עדיין. למה? הרי כדי שפרי או כדי שאיזשהו דבר שגדל יהיה בו קדושת שביעית, הוא צריך לגדול בזמן שנקבע שמהזמן הזה והלאה כל מה שגדל יש בו קדושת שביעית. מה קובע? מתי הוא הזמן שמה שגדל מאז והלאה קדוש בקדושת שביעית? אז זה מאוד תלוי. יש ירקות למשל, שאנחנו קובעים האם יש בהם קדושת שביעית או שאין בהם קדושת שביעית, לפי מתי כתפו את הירקות. אם כתפו אותם בשנה לפני שמיטה, אין בהם קדושת שביעית, ואם כתפו אותם בשנת שמיטה, יש בהם קדושת שביעית. לעומת זאת, יש פירות של עצים, שהזמן שקובע, אם הם קדושים בקדושת שביעית, זה מתי הם התחילו לצאת, מתי הם התחילו לצמוח, מתי הייתה הכנתה שלהם. ואם הם חנתו משנה השישית, גם אם כתבתי אותם בשנת שמיטה, אין בהם קדושת שביעית. הם לא כמו ירקות שהולכים לפי הכתיפה, לפי הלקיטה. לכן מבארת הגמרא. מדובר פה בלולב בר שישית. הלולב הזה, מתי הוא צמח? הרי בחג הסוכות, חג סוכות זה 15 יום מתחילת שנת שביעית. שום לולב לא גדל ב-15 יום. זאת אומרת שהלולב הזה כבר גדל שנה שעברה, לפני שנת שביעית, הוא גדל בשנת שישית. זה לולב בר שישית, הנכנס לשביעית הוא. ולכן, אין לו קדושת שביעית, כי הוא גדל בשנה השישית, הוא חנת בשנה השישית, הוא התחיל לגדול בשנה השישית, ולכן אין בו קדושת שביעית, לכן אפשר לקנות את זה מהמארץ, בכל סכום שהוא, אין בו קדושת שביעית. שואלת הגמרא, רגע, ואתרוג כן גדל תוך 15 יום? יאחי, אתרוג נמי, מתי הוא גדל? מתי הוא חנת? שנה שעברה הוא התחיל לצמוח, אם אתה רואה שכתפו אותו עכשיו לפני חג הסוכות, אז אם כן הוא גם כן בר שישית הנכנסת לשביעית היא, אז אם כן, למה יש בו קדושת שביעית? הרי רוב הגדילה שלו הייתה בשנה השישית. עונה הגמרא, אתרוג זה כמו ירקות. בתר לכיתה הזלינן, הולכים לפי הזמן שקוטפים אותו. מכיוון שקוטפים, שהאתרוג קטפו אותו, קצרו אותו, בשנת שביעית יש בו קדושת שביעית. מה הסיבה? כי הוא דומה באמת לירקות. פירות בדרך כלל, או גורן ויקב, גדלים על מי גשמים בלבד, לא צריך להשקוט אותם בדרך כלל. לעומת זאת, ירקות צריך הרבה הרבה להשקוט אותם, הם גדלים על כל מים. עכשיו, אתרוג, בעניין הזה של כמה מים צריך בשביל להשקוט אותו, הוא דומה לירקות יותר מאשר לפירות. כי צריך גם כן להשקוט אותו בהמון מים. אגב, זו גם הסיבה שאנחנו לוקחים אותו בחג הסוכות. פרי עץ אדר, לפי אחד הלשונות, אל תקרי אדר אלא אידור, בלשון יווני קוראים למים אידור, שזה פרי שגדל על הרבה מים, אתרוג, ולכן הוא דומה לירקות, ולכן גם לעניין השנה שקובעת בו, מתי תהיה לו קדושת שביעית, זה כמו ירקות, ולכן כמו שבירקות הזמן שקוטפים את הירק, הוא הזמן שקובע, אם כתבתי אותו בשנת שביעית, למרות שהוא גדל, כל הגדירה שלו הייתה בשנת שישית, הולכים לפי הזמן שכתבתי אותו, כתבתי אותו בשנת שביעית, הוא קדוש בקדושת שביעית, אותו דבר גם אתרוג, כתבתי אותו בשנת שביעית, למרות שרוב הגדילה שלו הייתה בשנת שישית, יש בקדושת שביעית. לכן, כיוון שיש בקדושת שביעית, אסור לי לשלם יותר ממזון שלוש סעודות, למה הארץ עליו. שואלת הגמרא, אתרוג? לעניין שנת שמיטה, אנחנו מתייחסים לזמן שכתפו אותו, שקצרו אותו מעץ? והבן לרבן גמליאל, ובן רבי אליעזר, שנחלקו לעניין מעשר, האם הולכים באתרוג אחרי הלקיטה כמו ירקות, או אחרי הזמן שהוא התחיל לגדול, אחרי הכנתה כמו שאר פירות, הם עודים לעניין שביעית, אתרוג בתר הכנתה זלינן, לפי הזמן שהוא התחיל לצמוח, ומתי האתרוג הזה שעכשיו כתפנו אותו בחג סוכות של שנת שביעית, מתי הייתה הכנתה שלו? בוודאי לא בשנת שביעית, שנת שביעית התחילה לפני 15 יום הכי הרבה, ודאי לא, הוא לא גדל מאז החניתה עד הזמן שכתפו אותו תוך 15 יום, אלא מתי הוא חנת שנה שעברה? בשנת שישית, אז למה יש לו קדושת שביעית? אז הגמרא תכף תגיד שיש דעה נוספת שסוברת שאתרוג הולכים אחרי הלקיטה שלו גם לעניין שביעית, וכמו הדעה הזאת המשנה שלנו סוברת. אבל לפני כן הגמרא מוכיחה שרבן גמליאל ורבי אליעזר סוברים שאתרוג לעניין שביעית, אז הזמן שקובע, מה קובע אם הוא יהיה שייך לשנת שביעית או לשנת שישית? זה הזמן הכנתה, מתי שהוא התחיל לצמוח. דתנן, אתרוג, הדינים שלו בדינים שלו הוא שווה לאילן, הוא כמו עץ של פירות, בשלושה דרכים, תכף נראה איזה. ולעניין ירק, הוא דומה בדרך אחת. לאיזה דבר הוא שווה לאילן? באיזה שלושה דרכים? לאורלה, כמו שעץ פירות, כשאני נוטע אותו, השלוש שנים הראשונות, כל הפירות אסורים בהנאה. ככה גם עץ אתרוג, השלוש שנים הראשונות מאז שנטעו אותו, הפירות אסורים בהנאה. וכן לרווי, גם בשנה הרביעית, אתה רוצה לאכול את הפירות של כל הפירות של האילן, יש לו קדושת רווי, נטע רווי, מה הכוונה? אתה צריך לאכול את זה בירושלים, או אם זה רחוק לך להביא את כל הפירות לירושלים, אתה יכול לפדות את הפירות האלה בכסף, ואת הכסף לעלות לירושלים, ועם הכסף לקנות פירות, כמו מעשר שני מי שמכיר. ואותו דבר גם לעניין אתרוג, יש לו גם כן קדושת רווי. ודבר נוסף שאתרוג הוא כמו שאר האילנות, לעניין שביעית, אתה רואה מפה, שהתנא הראשון פה של המשנה סוברר, שלעניין שביעית אתרוג הוא כמו אילן רגיל, שהולכים אחרי הזמן שהוא התחיל לגדול, אחרי הכנתה שלו, של האתרוג. אז אם כן, זה דעה שסוברת שלעניין שביעית, הולכים אחרי חנתה באתרוג. ולמה, לאיזה עניין האתרוג שווה לירק, לאיזה, בדרך אחד, איזה דרך הוא שווה לירק? לעניין זה שבשעת לקיטתו, לפי זה נקבע איזה מעשר יהיה איסורו, דיינו. הרי שנת שמיטה זה שנה שביעית, שנה שביעית למה? יש כמו שיש שבוע של שבעה ימים, יש שבוע של שבע שנים. יש שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, שנה רביעית, שנה חמישית, שנה שישית, ואז מגיעה שנת שמיטה. השנים האלה של שבוע של שנת שמיטה, יש דבר משמעותי בהם. מה הדבר המשמעותי? לעניין מעשר. כל שנה משש השנים של מחזור שנת שמיטה, נותנים מעשר ראשון ללוי. קודם כל מהיבול שגדל, אחרי שאתה נותן תרומה גדולה לכהן, אתה מפריש מעשר ראשון ללוי. אחר כך אתה נותן עוד מעשר. איזה? או מעשר שני או מעשר עני. איך תדע אם לתת מעשר שני או מעשר עני? תלוי איזה שנה. בשנה הראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, אתה נותן מעשר שני. בשנה שלישית ושישית, לשנת שמיטה, אתה נותן מעשר עני. עכשיו, איך אני אדע אם לתת על האתרוג הזה, שהלקיטה שלו הייתה נאמר, בשנה שנייה לשמיטה, והכנתה שלו הייתה בשנה שנייה לשמיטה, והלקיטה הייתה בשנה שלישית. האם אני אתן לו מעשר שני, כי הוא חנת בשנה שנייה, או מעשר עני, כי הוא נלקט בשנה שלישית? אז לעניין זה, דברי רבן גמליאל, שהולכים אחרי הלקיטה. לעניין איסורו, לעניין מעשר, הולכים אחרי הלקיטה. מכיוון שהוא נלקט בשנה שלישית, נותנים לו מעשר עני, ולא מעשר שני. רבי אליעזר אומר, גם לעניין מעשר, אתרוג שווה לאילן. לכל דבר, אם הוא חנת בשנה השנייה לשמיטה, והוא נלקט בשנה השלישית, הולכים לפי השנה השנייה, שנה שהוא חנת בו. אז רואים מפה, שלעניין שנת שביעית, אין ויכוח. זאת אומרת, רבן גמליאל אמר, שלעניין שנת שביעית הולכים באתרוג, כמו אילן. רבי אליעזר מסכים איתו לעניין שנת שביעית, הוא רק חולק לעניין מעשר. זאת אומרת שבין רבי אליעזר, בין רבן גמליאל, שניהם מסכימים, אתרוג, האם הולכים אחרי חנתה או אחרי לקיטה לעניין שביעית? אחרי חנתה, כמו אילן, וזה כולם מסכימים. אז איך התנא של המשנה שלנו אומר שהאתרוג קדוש בקדושת שביעית? הרי אם מדברים פה עכשיו על תחילת שנת שביעית, ולקטנו את האתרוג עכשיו לפני חג הסוכות, הרי רוב הגדילה שלו והחנתה שלו הייתה שנה שישית, אז למה הוא קדוש בקדושת שביעית? הרי בן אפי רבי אליעזר ובן אפי רבן גמליאל, הולכים אחרי החנתה של האתרוג, וזה היה בשנת שישית, אז אין לו קדושת שביעית. כמו שללולה ואין קדושת שביעית, ככה גם לאתרוג אין קדושת שביעית. שניהם חנתו בשנה שישית. עונה הגמרא, נכון, באמת רבן גמליאל ורבי אליעזר סוברים שהולכים באתרוג לעניין שביעית אחרי החנתה, אתה צודק. אבל המשנה שלנו לא נאמרה לפי דעתם, אין הכי נמי. אבל הוא, התנא של המשנה שלנו, שאומר שהולכים באתרוג אחרי הזמן שכתפו אותו, אחרי הלקיטה שלו, דאמר כאי תנא, הוא סובר כמו התנא של הברייתא הבאה. דתניא, דעה ראשונה בברייתא הבאה, אמר רבי יוסי, אני רוצה לומר לכם, היה חכם שקראו לו אבטולמוס. הוא העיד עדות משום חמישה זקנים שהם סוברים אתרוג אחר לקיטתו למעשר. דהיינו, כמו דעתו של רבן גמליאל, שולחים בשעת לקיטתו איסורו, כמו הזמן של הלקיטה, מתי שכתפו אותו, בשנה שכתפו אותו, זה השנה שקובעת איזה מעשר יפרישו ממנו, האם מעשר שני או מעשר עני, כמו שביארנו. ורבותינו נמנו באושה ואמרו, בין למעשר הולכים אחרי לקיטה, ובין לשביעית הולכים אחרי לקיטה, באתרוג. אז מיד מה שואלת, שביעית מן דחר שמי? מי דיבר על שביעית? הרי אותם חמישה זקנים לא דיברו בכלל על שביעית, הם לא דיברו על שמיטה, הם דיברו רק על מעשר, אבל לפני כן כבר יש לנו פה הוכחה, שיש את רבותינו שנמנו באושה. הם אומרים שאתרוג, לפי מה אנחנו קובעים אם הוא קדוש בקדושה שביעית או לא, הם אומרים שאתרוג אחר לקיטתו, בין למעשר, בין לשביעית, גם לעניין שביעית הולכים אחרי לקיטה. מתי כתפו את האתרוג הזה? מתי לקטו אותו? בשנת שביעית? אבל החנתה שלו הייתה שנה שעברה, הוא גדל שנה שעברה, לא מעניין. השאלה מתי כתפו אותו, מתי קצרו אותו? תלשו אותו מהעץ בשנת שביעית, הוא קדוש בקדושת שביעית. והתנא של המשנה שלנו סובר כמו דעתם של רבותינו שנמנו באושה, שהם אומרים שאתרוג הולכים אחרי לקיטתו לעניין שביעית. מתי שלקטו אותו, זה הזמן שקובע האם יהיה בו קדושת שביעית או לא. אם נקטו אותו בשנת שביעית, הוא יקדוש בקדושת שביעית. והגמרא מיד שואלת, כמו שאמרנו, שביעית מאן דחר שמי, מי דיבר על שביעית שרבותינו באושה צריכים לחלוק? עונה הגמרא, באמת חסורים מחסרא ואחי קטני, באמת הברייתא לא פירטה ממש את הכל, וחסרים פה מילים ואנחנו צריכים לבד להבין מה היו צריכים להוסיף בברייתא. ברייתא צריכים לגרוס אותה ככה. אתרוג הולכים אחר לקיטה למעשר, כמו שהברייתא אמרה מפורש, לפי דעת אבטולמוס בשם חמישה זקנים, ואחר חנתה לשביעית, שבזה הם סוברים כמו רבן גמליאל וכמו רבי אליעזר, שלעניין שביעית אתרוג שווה לאילן, שמתי שהוא חנת זה הזמן שקובע. אם הוא חנת בשנה שישית, גם אם לקטו אותו בשנה שביעית, אין בו קדושת שביעית. אבל רבותינו נמנו באושה ואמרו, אתרוג הולכים בו בתר לכיתה, אתרוג הולכים אחרי הזמן שקצרו אותו, בין למעשר, לדעת האם זה מעשר שני או מעשר עני לפי איזה שנה שלקטו אותו, ובין לשביעית, שאם קצרו את האתרוג בשנת שביעית, יש בו קדושת שביעית, ולכן אם אני קונה אותו מעם הארץ, אסור לי לתת לעם הארץ יותר ממזון שלוש סעודות, ומכיוון שזה שווה יותר, אז לכן אני אשלם לו על הלולב, והוא ייתן לי את האתרוג במתנה, לא רוצה לתת לי את האתרוג במתנה, אז כמה שווה האתרוג? 200 שקל, כמה שווה הלולב? 100 שקל, ככה ללולב 300 שקל, תן לי את האתרוג במתנה, על הלולב אני יכול לשלם לך, כי הלולב אין בו קדושת שביעית, כי לעניין לולב זה הרי עץ דקל, עץ דקל זה אילן, אילן הולכים אחרי הזמן שהוא חנת, ומכיוון שהלולב הזה חנת בשנה שישית, אין בו קדושת שביעית, אני יכול לשלם עליו כמה שהסוחר של הלולבים מבקש, אז אני יכול לשלם לו גם 300 שקל, האתרוג אבל אני לא יכול לשלם לו, כי אסור לי לתת לעם הארץ יותר ממזון שלוש סעודות, ועד כאן דף למתת.